שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קובב במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק השוחט והמעלה. נלמד עד השורה השלישית של קובז עמוד א', והשיעור היום יהיה 11.5 דקות. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת הרב ישראל בן הרב יצחק שמואל על ידי ביתו שתחיה שרה בוימל. הנושא של הפרק זה האיסור לשחוט ולהעלות, כלומר להקטיר, מחוץ למקדש. על שתי הפעולות האלו אומרת המשנה בהתחלה שמי שעושה אותם חייב, כלומר שבשוגג יש חיוב חטאת. את שאר המשנה לא נלמד היום, והנושא שלנו היום בגמרא זה מה המקור של החיוב. עכשיו נקדים שבשביל לחייב חטאת כשזה נעשה בשוגג, זה צריך להיות עבירה כזאת שאם עושים אותה במזיד אז יש חיוב קרת, ואם היה התראה אז גם יש חיוב מלכות. וממילא כשאנחנו מחפשים מקור שיש בעבירות האלו חיוב חטאת, אנחנו בעצם לא מחפשים מקור ישיר לחטאת, אלא אנחנו מחפשים שני מקורות אחרים, מקור אחד לזה שיש חיוב קרת, ומקור נוסף לזה שיש איסור לאו, שזה מחייב מלכות. אז שוב, זאת המטרה שלנו היום, למצוא גם לגבי איסור שחיטה וגם לגבי איסור העלאה בחוץ, שני מקורות, גם איסור קרת וגם איסור לאו, כלומר סך הכל ארבעה מקורות. כשמתוך הארבעה, שלושה מפורשים לגמרי בתורה, ואיתם לא נסתבך, ורק לגבי אחד מהם נסתבך. מה מפורש בתורה ומה לא? לגבי איסור העלאה, גם הקרת וגם הלאו מפורשים בתורה. לגבי השחיטה, רק הקרת מפורש, אבל האיסור לאו לא מפורש. נקרא את הפסוקים בפנים, אנחנו קוראים את זה בדילוגים. בויקרא י' ז' כתוב, הידבר השם אל משה למור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט וכולי, אשר ישחט מחוץ למחנה. אז הנושא כאן זה שחיטה בחוץ, וכתוב עליו דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, וניחת האיש ההוא מקרב עמו. אז כבר מצאנו מקור אחד, עונש קרת לגבי שחיטה בחוץ. אחר כך יש מצוות עשה שאת זה לא נקרא, ואחר כך יש איסור לאו, אבל לא ברור בדיוק מה הלאו הזה אומר. כתוב, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים וכו'. אז הנושא של הלאו זה שחיטה, כי זביחה זה שחיטה, אבל לא כתוב שאסור לשחוט בחוץ, אלא כתוב לא לזבוח לסעירים, שזה עבודה זרה. אז אנחנו נראה בהמשך האם אפשר ללמוד משם לנושא שלנו או לא. בכל אופן, בינתיים מה שממש מפורש זה רק האיסור קרת בשחיטה. אחר כך התורה עוברת לאיסור של ההקטרה, וגם שם יש רק תעונש. כתוב, ועליהם תומר, איש איש מבית ישראל וכולי, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו, ונחרט האיש ההוא מעמיו. אז בינתיים בויקרא יש לנו עונש לגבי שניהם, ויש לנו איסור לאו שהוא נמצא בנושא של שחיטה בחוץ, אבל לא ברור האם הכוונה לשחיטה בחוץ או לשחיטה לעבודה זרה. הפרשייה השנייה זה בדברים י"ב, ושם אנחנו מוצאים איסור לאו לגבי העלאה בחוץ. כתוב, ישמר לך, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם, באחד שבתיך, שם תעלה עולותיך ושם תעשה וכו'. אז יוצא שמה שברור בפסוקים זה העונש קרת לגבי שניהם והאיסור לאו לגבי העלאה, מה שחסר לנו זה האיסור לאו לגבי השחיטה, וזה הנושא שלנו היום, מה המקור לאיסור לאו בשחיטה בחוץ. אז לגבי זה הגמרא מביאה שני מקורות. הדיון על המקור הראשון הוא מאוד ארוך. המקור הראשון מתחיל 9 שורות לפני סוף עמוד א', המקור השני מתחיל 3 שורות לפני סוף עמוד ב'. אז המקור הראשון הוא באמת מאותו פסוק שהזכרנו מקודם בפרשייה של השחיטה בויקרא. כתוב, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. כיוון שהנושא של הפרשייה שם זה לא עבודה זרה אלא איסור של שחיטה בחוץ, אז הגמרא מבינה שגם הפסוק הזה מדבר על איסור של שחיטה בחוץ. זה המקור הראשון, אבל עם המקור הזה אנחנו נראה שתי בעיות שאת השנייה לא נצליח לפתור. הבעיה הראשונה זה שרבי לזר לומד מהפסוק הזה כבר משהו אחר. מה הוא לומד? הוא לומד משהו שיותר קרוב לפשט של הפסוק, וזה דין לגבי עבודה זרה, שלמרות שבדרך כלל בשביל להתחייב על עבודה זרה צריך לעשות פעולה שזאת דרכה של אותה עבודה זרה, אם אדם זובח הוא חייב אפילו שזה לא דרכה של עבודה זרה. בכל אופן, זאת הבעיה הראשונה, שהפסוק הזה כבר תפוס. עונה רבה, זה לא בעיה, אפשר ללמוד שני דברים מהפסוק. למה? מסביר רש"י, כי בפסוק כתוב פעמיים זביחה, כתוב ולא יזבחו, וגם כתוב ולא יזבחו את זבחיהם. אז מהפעם השנייה נלמד את הדין של רבי אלעזר לעבודה זרה, אבל מהפעם הראשונה נלמד את האיסור לאו של שחיטה בחוץ. אז את הבעיה הראשונה עם המקור הזה פתרנו, אבל עכשיו 3 שורות מתחתית עמוד א' יש לנו בעיה נוספת, והפעם זה מברייטה. הברייטה שהגמרא מביאה בשביל להקשות על המקור הזה, יש בה משהו שגם מחזק את המקור הזה. למה? כי באמת הברייטה אומרת בפירוש שהפסוק הזה הוא מקור לאיסור שחיטה בחוץ. אז לעניין הזה קיבלנו חיזוק מהברייטה. הבעיה היא שהברייטה אומרת שהאיסור הזה מתייחס למקרה מסוים, ולכן זה לא יהיה טוב לנו. לאיזה מקרה זה מתייחס? למקרה שאדם הקדיש בהמה כשעוד היה מותר לשחוט בחוץ, כלומר בזמן היתר הבמות, אבל אז פתאום נאסרו הבמות, אז היינו יכולים לחשוב שכיוון שכשהוא הקדיש היה מותר לשחוט בחוץ, אולי עדיין יהיה מותר לו לשחוט בחוץ. אומרת התורה לפי הלימוד של הברייתא שלמרות שבמקרה כזה באמת לא יהיה לו קרת, אבל זה עדיין אסור באיסור לאו. ממילא כיוון שהאיסור לאו מתייחס למקרה שבו הוא הקדיש כשעוד היה מותר, אין לנו מקור למצב שהוא הקדיש ושוחט כשהיה אסור. אז זאת הבעיה השנייה עם המקור הראשון, שזה מתייחס דווקא כשהוא הקדיש כשעוד היה מותר, אבל מיד אומר אביי בשליש העליון של עמוד ב', למה זה בעיה? הרי לכאורה זה קל וחומר. אם כשהוא הקדיש כשהיה מותר, שזה איסור פחות חמור, הראיה שאין בזה קרת, בכל זאת התורה אומרת שיש בזה איסור לב, אז אם הוא הקדיש כשהיה אסור, שזה חמור יותר, שיש בזה קרת, נאמר שאין בזה איסור לב, קל וחומר שיש בזה איסור לב. זאת התשובה של אביי, כך שכרגע כן יש לנו מקור מהפסוק הזה, על ידי שנשתמש בקל וחומר, אבל דוחה הגמרא סופית ואומרת, אי אפשר להשתמש כאן בקל וחומר. למה אי אפשר? אז בזה יש בגמרא שני שלבים, הראשון יותר מורכב, השני מאוד פשוט, לכן נתחיל קודם בשני. השלב השני, שזה נמצא ארבע שורות מתחתית עמוד ב', זה הכלל הפשוט שאין מזירין מן הדין, כלומר נכון, יש פה קל וחומר רגיוני, אבל יש לנו כלל שאי אפשר לעשות איסור לב על ידי קל וחומר, ממילא אין כאן איסור לב. זה השלב השני של הדחייה, שהוא באמת נשאר, אבל עכשיו נחזור אחורה לשליש העליון של עמוד א' ונראה את השלב הראשון של הדחייה שאותו דווקא נדחה. השלב הראשון או הניסיון הראשון של הדחייה זה של רבינה ובהמשך גם רבה, שהם לא השתמשו בכלל של אין מזירין מן הדין, אלא הם ניסו להוכיח ממקרים ספציפיים שלא יכול להיות שנוסיף לב על ידי קל וחומר. מאיפה הם הוכיחו? אז נתחיל עם רבינה. רבינה מוכיח מאיסור חלב, שבאיסור חלב יש איסור קרת ויש איסור לב מפורש, ואומר רבינה, אם יכולנו ללמוד את האיסור לב בקל וחומר, אז התורה יכלה לא לכתוב את האיסור לב בחלב, ונלמד את האיסור בקל וחומר מאיסורי אכילה אחרים, שבהם אין קרת ובכל זאת יש איסור לב. עכשיו, מזה שהתורה לא עשתה את זה, אלא היא כן כתבה בפירוש את האיסור לב בחלב, כנראה שאי אפשר ללמוד איסור לב מקל וחומר. זאת הטענה של רבינה, אבל בשביל להבין אותה, אנחנו צריכים לראות מאיפה הוא רצה באמת ללמוד. מוד קל וחומר שיש איסור לב בחלב. אז אנחנו נביא עכשיו שמונה איסורי אכילה שיש בהם איסור לב אבל אין בהם איסור קרת, ומהם רבינה רצה ללמוד בקל וחומר שגם בחלב יש איסור לב, אבל את כל אחת מהאפשרויות האלו שנביא אנחנו נדחה, כי נאמר שיש בהם משהו שבהם הם חמורים יותר מאיסור חלב, וממילא כבר אי אפשר ללמוד מהם קל וחומר, ולכן בזה בעצם נדחה את הראיה של רבינה. אז מהם שמונת האיסורים שמהם הוא רצה ללמוד? אז שני האיסורים הראשונים זה איסור נבלה ושמונה שרצים טמאים, בהם כאמור יש איסור לב ואין איסור קרת, כך שלכאורה הם קלים יותר מחלב, אבל כאמור דוחה הגמרא שזה לא נכון, כי גם בהם יש משהו שהוא חמור מחלב, וזה שהם מטמאים וחלב לא מטמא. אז אלה שני הלאווים הראשונים. הלאו השלישי זה איסור אכילה של שרצים טהורים, כמו נמלה או צפרדע, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי גם בהם יש משהו חמור שאין בחלב, וזה שהם אסורים אפילו בגודל של כעדשה, כלומר משהו מאוד קטן, ואילו חלב צריך כזית. האיסור הרביעי והחמישי זה אורלה וכלי הכרם, אבל גם כאן דוחה הגמרא שהם חמורים מחלב בזה שהם אסורים בהנאה, חלב לא אסור. האיסור השביעי זה איסור שביעית, אבל גם כאן דוחה הגמרא ששביעית זה חמור בזה שהיא תופסת את דמיה, כלומר אם מוכרים אותה אז הקדושה עוברת גם לדמים. והלאו השמיני זה האיסור של תרומה לזר, אבל גם את זה דוחה הגמרא שבתרומה יש חומרה שאין בחלב, שתרומה תמיד אסורה לזר, ואילו בחלב הוא תר מכללו, כלומר יש מצב שבו חלב מותר וזה חלב של חיה שהוא מותר. עכשיו לסיום אומרת הגמרא, אולי נעשה קל וחומר משותף מכל שמונת האיסורים לחלב, אבל גם את זה דוחה הגמרא והיא משתמשת בדחייה האחרונה שאמרנו, וזה נכון לגבי כל שמונת האיסורים, שבכולם הם לא הותרו מכללם, כלומר אין מצב שבו הם מותרים, לעומת זאת חלב כאמור מותר בחיה. אז עד כאן הניסיון של רבינה לדחות את האפשרות ללמוד איסור לב מקל וחומר. רבינה אמר שאם זה היה אפשרי אז היינו צריכים לעשות את זה גם באיסור של חלב, אבל דחינו שבחלב אי אפשר לעשות את זה, כי מכל איסור שתנסה ללמוד את הקל וחומר תמצא באותו איסור משהו שבו הוא חמור מחלב, וממילא אי אפשר לעשות קל וחומר. אז את הניסיון של רבינה דחינו, ועכשיו ברבע התחתון של עמוד ב' נראה ניסיון דומה של רבה, אבל גם את זה נדחה. הניסיון של רבה זה להוכיח ממי שמבטל פסח ומילה. פסח ומילה מיוחדים בזה שלמרות שהם רק מצוות עשה וממילא אין חיוב חטאת, בכל זאת יש חיוב קרת למי שמבטל אותם. ואומר רבה שאם היה אפשר לעשות איסור לב מקל וחומר, אז היינו עושים איסור לב גם בפסח ומילה, וממילא גם היה שם חטאת. מאיפה רבה רוצה לעשות קל וחומר שיש איסור לב גם בפסח? מהדין של מותיר. הרי כמו שבפסח יש מצוות עשה, גם בבשר של הקורבן יש מצוות עשה לגמור אותו לפני הבוקר, אז אם שם, שאם ביטלו את המצווה הזאת וכן הותירו, אין איסור קרת, אבל יש איסור לב, כל שכן שאם ביטלו את העשה של הפסח ששם גם יש קרת, כל שכן שיש גם איסור לב. אלא מזה שבכל זאת אין איסור לב בפסח, מכאן ראיה שלא לומדים לב מקל וחומר, זה הניסיון של רבה. אבל גם את זה דוחה הגמרא בצורה דומה לאיך שדחינו את רבינה, וזה שאתה לא יכול לעשות קל וחומר ממותיר, כי יש דבר שבו מותיר חמור מפסח ומילה. במה זה חמור? שאם אדם ביטל את העשה והותיר את הבשר, אין איזה תקנה, לעומת זאת בפסח ומילה יש לזה תקנה, אפשר לעשות פסח שני ואפשר לעשות ברית מילה אחר כך, ממילא לא יכולנו לעשות קל וחומר ממותיר לפסח ומילה, ולכן זה שאין קל וחומר כזה זה לא ראיה לזה שלא לומדים לאו מקל וחומר. אז אלו היו ניסיונות של רבינה ורבה לדחות את האפשרות שנלמד לאו מקל וחומר, אבל את שניהם דחינו. אבל אחרי זה כאמור, ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', הבאנו סיבה אחרת למה אי אפשר ללמוד לאו מקל וחומר, וזה פשוט שאין מזירין מן הדין, וממילא אי אפשר ללמוד לאו מקל וחומר, וממילא בזה דחינו את המקור הראשון לאיסור לאו לשחוט מחוץ למקדש. עכשיו, לפני שנעבור למקור הבא, רק נזכיר עוד פעם במה אנחנו עוסקים. אנחנו מחפשים מקור לאיסור לאו במי ששוחט מחוץ לעזרה. הבאנו מקור אחד, וזה מזה שכתוב, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים וכולי. הבעיה עם זה שאמרה את האמרה, שזה דווקא כשהוא הקדיש לפני שהיה אסור בחוץ, ואז הוא רוצה לשחוט אחרי שכבר אסור בחוץ. ולמרות שלכאורה אפשר לעשות קל וחומר שברור שיש איסור לאו כשהוא גם הקדיש כשכבר היה אסור, כי הרי שם גם יש איסור כרת, בכל זאת, כיוון שאי אפשר לעשות לאו מקל וחומר, זה לא מקור טוב, ולכן אנחנו עוברים למקור הבא. המקור הבא זה בעצם שני מקורות, אחד של רבי יוחנן ואחד של רבה, אבל צירפנו אותם כיוון ששניהם לומדים מגזרה שווה. כלומר, הם אומרים שיש גזרה שווה בין ההקטרה לבין השחיטה, ובניגוד לקל וחומר שממנו אי אפשר ללמוד איסור לאו, מגזרה שווה כן אפשר, ולכן כמו שבהקטרה יש איסור לאו, גם בשחיטה יש איסור לאו. מאיפה לומדים את הגזרה שווה? אז רבי יוחנן לומד את זה מהפסוקים בויקרא, שגם בשחיטה וגם בהעלאה כתוב הבאה. בשחיטה כתוב אל פתח אוהל מועד לא הביאו, בהעלאה כתוב אל פתח אוהל מועד לא יביאנו, זה רבי יוחנן. רבה לומד את זה מהפסוק בדברים, כתוב כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבתך, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. אז לגבי ההעלאה כתוב שם, וגם כתוב שם לגבי העשייה, שהעשייה זה כולל את כל העשיות, גם השחיטה. ממילא יש גזרה שווה בין העלאה לבין השחיטה, שבשניהם יש איסור לאו. עד כאן המקור השני. וזה הגענו לשורה השלישית בקוף זין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו היום את הנושא של האיסור לשחוט ולעלות בחוץ, אמרנו שבשביל שיהיה חיוב חטאת, צריך שיהיה גם קרת וגם מלקות, לכן בשניהם צריך מקור גם לקרת וגם ללאו, ובהכל יש, חוץ מללאו של שחיטה בחוץ, שכאן זה לא ברור. אז בזה ראינו שתי הצעות. הצעה הראשונה הייתה ללמוד את זה ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים וכולי, שלמרות שזה גם מלמד משהו על עבודה זרה, זה גם מלמד על שחיטה בחוץ. הבעיה עם זה שהברייתא אומרת שזה מלמד דווקא כשהוא הקדיש לפני שהיה אסור והוא שוחט כשכבר אסור, ואי אפשר ללמוד משם קל וחומר שיש גם איסור לאו כשהוא גם הקדיש אחרי שכבר היה אסור, כי לא מזירין מן הדין, כלומר לא לומדים לאו מקל וחומר. אז בזה דחינו את המקור הראשון. המקור השני היה של רבי יוחנן ורבה, שהם למדו את זה מגזרה שווה מההעלאה. רבי יוחנן למד את זה מזה שכתוב הבאה בשניהם, ורבה למד את זה מזה שכתוב שם בשניהם. זה הסוגיה באופן כללי. רק נזכיר עוד דבר, שתוך כדי גם ראינו את הניסיון של רבינה ורבה להראות שלא יכול להיות שלומדים לאו מקל וחומר. רבינה הראה את זה בזה שאם כן אז לא צריך לאו בחלב, כי אפשר ללמוד את זה קל וחומר מאיסורי אכילה אחרים שיש בהם לאו ואין בהם קרת. רבה הראה את זה כי הוא אמר שאם עושים לאו מקל וחומר אז נאמר שגם בפסח יש איסור לאו, כי נעשה קל וחומר מאיסור מותיר. אבל גם את רבינה וגם את רבה דחינו בצורה דומה, כי אמרנו שממילא מאותם מקומות אי אפשר לעשות קל וחומר, כי יש בהם דבר שבהם הם חמורים יותר מהדבר שלאו אתה רוצה ללמוד כל טוב.